בקיצור נמרץ, לקט המחקרים הבולטים במחצית השנייה של יוני 2011. חלבון סורפקטנט פרוטאין D נמצא קשור לשיעור תחלואה ותמותה קרדיו-וסקולרית. במחקר חדש שפורסם בגיליון יוני של כתב העת European Heart Journal, עולה כי חלבון המיוצר בבואיות הריאה עשוי להיות גורם מנבא לתחלואה ולתמותה קרדיו-וסקולרית. החלבון סורפקטנט פרוטאין D או SPD הינו חלבון ייחודי לריאות שניתן לזיהוי בדם. במחקר זה מדדו החוקרים רמות SPD ב-806 מטופלים שעברו צנתור כדי להעריך קשר בין רמת חלבון זה לבין תמותה קרדיו-וסקולרית. כמו כן, מדדו החוקרים רמות SPD באוכלוסייה של כמעט 4,500 מטופלים בלא מחלת לב קורונרית, אך עם אישון פעיל או אישון בעבר, כדי להעריך קשר בין רמת חלבון זה לבין תחלואה קרדיו-וסקולרית. החוקרים מצאו כי במטופלים אשר מתו במהלך המעקב, הייתה רמה גבוהה יותר באופן מובהק של SPD יחסית לרמה במטופלים ששרדו, ממוצע של 85.4 ננוגרם למיליליטר, לעומת 64.8 ננוגרם למיליליטר. במטופלים אשר היו ברבע העליון מבחינת רמת SPD, נמצא סיכון מובהק סטטיסטי לתמותה קרדיו-וסקולרית גבוה פי 4.4 מזה של מטופלים ברבע התחתון, בלי קשר למין, לגיל ולפרופיל שומנים. בקבוצת המעשנים הנוכחיים והמעשנים בעבר, בלא סיפור של מחלה קורונרית, מצאו החוקרים כי רמות SPD היו גבוהות יותר בקרב המטופלים אשר אושפזו או מתו ממחלה קרדיו-וסקולרית בהשוואה לאלו שלו. רמה ממוצעת של 99.8 ננוגרם למיליליטר לעומת 90.6 ננוגרם למיליליטר. החוקרים מסכמים וכותבים כי החלבון SPD נמצא גורם מנבא טוב לתחלואה ולתמותה קרדיו-וסקולרית ועשוי להיות גורם סיכון יחד עם גיל, מין ופרופיל שומנים.
צפייה ממושכת בטלוויזיה מעלה סיכון לסוכרת סוג 2, מחלה קרדיו-וסקולרית ולתמותה מכל סיבה. ממחקר חדש אשר פורסם בגיליון יוני של כתב העת ג'אמה, עולה כי צפייה ממושכת בטלוויזיה קשורה לסיכון מוגבר לפתח סוכרת מסוג 2 ומחלה קרדיו-וסקולרית, וכמו כן לתמותה מכל סיבה. במדינות מתועשות, צפייה ממושכת בטלוויזיה מהווה צורת התנהגות נפוצה הקשורה בתחלואה ותמותה. במחקר מטה-אנליזה זה סקרו החוקרים מחקרי אוכלוסייה פרוספקטיביים, אשר העריכו את הקשר בין צפייה בטלוויזיה לבין הסיכון לפתח סוכרת מסוג 2, מחלה קרדיו-וסקולרית, קטלנית או לא קטלנית, ולתמותה מכל סיבה. הסיכון היחסי הכולל של שעתיים של צפייה בטלוויזיה ביום היה 1.20 בעבור סוכרת סוג 2, סיכון יחסי של 1.15 בעבור מחלה קרדיו-וסקולרית ושל 1.13 בעבור תמותה מכל סיבה. הקשר בין משך הצפייה בטלוויזיה לבין סוכרת ואירועים קרדיו-וסקולריים נמצא לינארי, בעוד שהקשר לתמותה מכל סוג עלה עם צפייה מעל 3 שעות ביום. הסיכון האבסולוטי המאורך בעבור כל שעתיים של צפייה בטלוויזיה ביום חושב כ-176 מקרים של סוכרת סוג 2 מתוך 100,000 אנשים בשנה, 38 אירועים של מחלה קרדיו-וסקולרית קטלנית מתוך 100,000 אנשים בשנה, ו-104 אירועים של תמותה מכל סיבה מתוך 100,000 בשנה. החוקרים מסכמים וכותבים כי צפייה ממושכת בטלוויזיה נמצאה קשורה בסיכון מוגבר לפתח סוכרת מסוג 2, מחלה קרדיו-וסקולרית ותמותה מכל סיבה.
האם חסך קרוני בשינה עלול להגביר את הסיכון להתפתחות סוכרת? ממחקר חדש שהוצג בכנס השנתי ה-25 של ה-Associated Professional Sleep Societies, כנס Sleep 2011, עולה כי חסך קרוני בשינה באנשים שמלכתחילה מצויים בסיכון להתפתחות סוכרת מסוג 2, עלול להוביל לעלייה בתנגודת לאינסולין ולהיפר-אינסולינמיה קומפנסטורית. לדברי החוקרים, פירוש הדבר שחסך שינה באנשים צעירים ובריאים אלו עלול להגביר את הסיכון המטאבולי הקיים עבורם, וייתכן שהוא הופך אותם לפיכך ליעד טוב להתערבות בכל הקשור באורח החיים. במחקר נכללו 47 משתתפים בריאים, מהם 26 נשים, עם מדד מסת גוף תקין, Body Mass Index ממוצע, 23.8 קילוגרם למטר רבוע, וגיל ממוצע של 26 שנים. כל המשתתפים מצויים היו בסיכון מוגבר לפתח סוכרת מסוג 2, על בסיס סיפור משפחתי של הורה אחד לפחות הסובל מסוכרת. במחקר נחלקו המשתתפים לשתי קבוצות על פי הרגלי השינה שלהם. אלו עם שינה מועטה, משמע פחות מ-6 שעות בלילה, ואלו עם שינה רגילה, משמע 6 שעות ויותר ללילה. החוקרים ביצעו תקנון לערפלנים אפשריים ובהם מידת הפעילות הגופנית היומית, גיל, מדד מסת הגוף, Body Mass Index, מין ומוצא אתני, ומצאו שהמשתתפים בעלי שינה מועטה הראו שיעור מובהק גבוה יותר של תנגודת לאינסולין, ציון אינסולין סנסיטיביטי אינדקס של 7.7 לעומת 11.4. מתוך הכנס השנתי של ה-Associated Professional Sleep Societies, כנס Sleep 2011 שנערך בחודש יוני 2011 במיניאפוליס, מינסוטה.
קריטריונים חדשים לזיהוי תרופות העשויות להיות לא מתאימות בזקנים קשורים לזיהוי סיכון מוגבר לתופעות לוואי הניתנות למניעה. ממחקר חדש אשר פורסם בגיליון יוני של כתב העת Archives of Internal Medicine, עולה כי מתן תרופות שאינן מתאימות למטופלים קשישים נמצא כמעלה את הסיכון לתופעות לוואי הקשורות בתרופות והניתנות למניעה. במחקר פרוספקטיבי זה בדקו החוקרים קשר אפשרי בין תרופות אשר עשויות להיות לא מתאימות, potentially inappropriate medicines, PIM, למטופלים זקנים, לבין אירועים הקשורים לתרופות והניתנים למניעה, Avoidable Drug Events, ADE. הערכת התרופות העשויות להיות לא מתאימות בוצעה על ידי שיטת ה-STOP או Screening Tool for Older Persons Potentially Inappropriate Prescriptions. החוקרים עקבו אחר 600 מטופלים בגיל 65 ויותר, אשר הושפזו בשל מחלה חריפה. לאחר תקנון לגיל, מין, תחלואה נלוות, דמנציה, תפקוד ADL או Activities of Daily Living, בסיסי, ומספר התרופות, הסיכוי ל-ADE חמור, הניתן למניעה, נמצא גבוה יותר באופן משמעותי, כאשר התרופות שניתנו ענו על הקריטריונים של STOP ל-PIM. החוקרים מסכמים וחודבים כי הקריטריונים של STOP לתרופות העשויות להיות לא מתאימות בזקנים המאושפזים בשל מצב חריף, נמצאו קשורים באופן מובהק עם תופעות לוואי הניתנות למניעה.
טיפול אופטימלי נגד אי-ספיקת לב צפוי להפחית שיעורי תמותה. במאמר חדש שפורסם במהדורת יוני של האמריקן הארט ג'ורנל, כותבים מומחים כי במידה שכל החולים בארצות הברית יקבלו את ששת הטיפולים המומלצים להפחתת תמותה מאי-ספיקת לב, אזי הדבר צפוי למנוע 68,000 מקרי תמותה בשנה. התועלת ההישרדותית המשמעותית ביותר בעקבות מתן הטיפול לכל החולים המתאימים נעה מאותם טיפולים שבהם פערי הטיפול והיקף התועלת היו הגדולים ביותר. התועלת הרבה ביותר צפויה משיפור השימוש בתרופות ממשפחת אנטגוניסטים לאלדוסטרון. חמשת הטיפולים האחרים לאי ספיקת לב בסדר יורד בבחינת הפוטנציאל למנוע תמותה כללו חסמי בטא, ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator, CRT, Cardiac Resynchronization Therapy, שילוב הידרלזין עם איזוסורבית דיניטרט ומעקבי ACE או ARB, Angiotensin Receptor Blockers. המומחים כותבים שהתועלת ההישרדותית הפוטנציאלית הכוללת הינה הסיכום של כל הרווחים האפשריים עם כל טיפול בנפרד. בניתוח משני, שהתבסס על מצב ריאלי יותר שבו השפעות הטיפול חופפות באופן חלקי בחולים המקבלים יותר מטיפול אחד, כל טיפול עוקב לובה בירידה של 20% בתועלת. זה המחקר הראשון לחימות התועלת ההישרדותית הפוטנציאלית בעקבות יישום אוניברסלי של הטיפול המומלץ בהנחיות לכל החולים עם אי ספיקת לב בארצות הברית. בנוסף, החוקרים מדווחים כי צפויה תועלת רבה ליישום הטיפולים הזמינים כיום בהשוואה להשקעת מאמצים בפיתוחים עתידיים.
מהי הפגיעה הקוגניטיבית הכרוכה בשימוש כרוני בקנאביס בקרב ילדים מתחת לגיל 15 שנה? ממאמר חדש אשר פורסם בגיליון יוני של הירחון British Journal of Psychiatry, עולה כי שימוש כרוני בקנאביס לפני גיל 15 עלול לגרום להשפעות מזיקות יותר על התפקוד הקוגניטיבי בהשוואה לשימוש כרוני המתחיל בגיל מאוחר יותר. החוקרים מדווחים כי נבדקים אשר החלו בשימוש כרוני בקנאביס בגיל מוקדם, לפני גיל 15, הראו תפקודים קוגניטיביים ירודים יותר בהשוואה לאלה שהחלו מאוחר יותר. לדבריהם, התוצאות מעידות על כך שאלה המתחילים בשימוש כרוני בגיל מוקדם מראים פגיעה קוגניטיבית בהשוואה לנבדקים בקבוצת הביקורת. ממצא זה עשוי להצביע על כך שחשיפה מוקדמת לקנאביס עשויה להיות קשורה בהשפעה ניכרת יותר על המוח, הם מציעים. בנוסף, החוקרים מזכירים כי תוצאותיהם אלה עומדות בקנה אחד עם מחקרים קודמים אשר בחנו את ההשפעות הקוגניטיביות של חשיפה מוקדמת לקנאביס. למחקר גויסו 104 נבדקים העושים שימוש כרוני בקנאביס, מהם 49 אשר החלו מוקדם ו-55 שהחלו מאוחר. כולם פנו לטיפול במסגרת תוכנית להפרעות עקב שימוש בחומרים. קבוצת הביקורת מנתה 44 נבדקים בריאים. החוקרים מדווחים כי לא נצפו הבדלים ב-IQ, באוצר המילים, או בתוצאות הבלוק דיזיין בין שלוש הקבוצות. עם זאת, קבוצת הנבדקים שהחלו לצרוך קנאביס בגיל מוקדם, הראתה תפקוד ירוד יותר במבחנים מסוימים של תפקודים קוגניטיביים גבוהים, בהשוואה לקבוצת הביקורת. החוקרים מוסיפים כי קבוצת הנבדקים שהחלו בשימוש מוקדם בקנאביס הראתה גם תפקוד ירוד במדדים המעידים על גמישות מחשבתית. לדברי החוקרים, הדבר עשוי להסביר מדוע קשה למשתמשים כרוניים להקפיד על הטיפול ולהפסיק את צריכת הסם, חרף ההשלכות הגופניות והפסיכולוגיות הברורות. החוקרים משערים כי ייתכן שהימנעות ממושכת מהשימוש בחומר עשויה להפוך את ההשפעות של צריכה כרונית של מריחואנה על המוח.
הסיכון לתמותה מכל סיבה גבוה יותר במטופלים עם HCV. במחקר חדש שפורסם בגיליון יוני של כתב העת Clinical Infectious Diseases, עולה כי הסיכון לתמותה מכל סיבה במטופלים עם זיהום כרוני ב-HCV גבוה יותר מפי שניים בהשוואה למטופלים בלא HCV. רוב העלייה בסיכון זה ניתנת לייחוס לתמותה מסיבות הקשורות בכבד. החוקרים עקבו אחר כ-9,400 מטופלים בני 17-59 עם זיהום קרוני ב-HCV. במהלך מעקב ממוצע של כ-15 שנים מתו 614 מטופלים. לאחר תקנון לגורמי סיכון אחרים, נמצא כי זיהום קרוני ב-HCV קשור בסיכון מובהק פי 2.37 לתמותה מכל סיבה, בהשוואה למטופלים עם HCV שלילי. שיעור התמותה עקב סיבות קשורות לכבד היה פי 26.5 במטופלים עם HCV, ושיעור התמותה מסיבה שאינה קשורה לכבד היה פי 1.79 במטופלים עם HCV, אך לא מובהק סטטיסטית. החוקרים מסכמים וחותבים כי התמותה מכל סיבה במטופלים עם HCV קרוני גבוהה יותר מפי 2 בהשוואה למטופלים בלא HCV. על כן, הם מציעים מעקב צמוד אחר מטופלים אלה.
האם צריכת שמן זית מפחיתה את הסיכון להתפתחות שבץ מוחי במבוגרים? ממחקר חדש אשר פורסם בגיליון יוני של Neurology, עולה כי דיאטה עתירת שמן זית עשויה להפחית את הסיכון להתפתחות שבץ מוחי במבוגרים. במדגם שכלל קרוב ל-7,600 קשישים, מצאו החוקרים כי צריכה גבוהה של שמן זית בתחילת המעקב הייתה קשורה בהיערות נמוכה יותר של שבץ מוחי בחמש שנות המעקב, וזאת גם לאחר תקנון למספר רב של הרפלנים אפשריים, לרבות גורמים תזונתיים וכאלה הקשורים באורח החיים, גורמי סיכון מוכרים לשבץ מוחי ורמות השומנים בדם. החוקרים מסיקים כי ההימצאות הגבוהה של שבץ במבוגרים מדגישה את הצורך במניעה ראשונית ושניונית בקבוצת גיל זו. מאחר שמחקרם זה מראה קשר חזק בין צריכת שמן זית בכמות רבה ובין הערות נמוכה יותר של שבץ מוחי, הרי שלטענתם הדבר מצביע על גישה חדשה להמלצות תזונתיות למניעת שבץ מוחי בקשישים. בעבודתם זו השתתפו 7,625 נבדקים בגיל 65 שנה ויותר, הנכללים במחקר ה-French Three City Study, מחקר מבוסס אוכלוסייה הנמשך בימים אלה ובודק גורמי סיכון וסקולריים לדמנציה. במהלך תקופת מעקב חציונית של 5.25 שנים, נרשמו 1,438 מקרים של שבץ מוחי. לאחר תקנון למשתנים סוציו-דמוגרפיים ותזונתיים, פעילות גופנית, מדד מסת גוף, BMI, וגורמי סיכון מוכרים לשבץ מוחי, נמצאה הערות מובהקת נמוכה יותר של 41% לשבץ מוחי בקרב הנבדקים שצרכו שמן זית במידה רבה, פי שווה 0.02, בהשוואה לאלה שלא צרכו שמן זית כלל. במאמר מערכת נלווה נכתב שיש לעשות שימוש זהיר במידע, שכן רק לאחר מחקר התערבותי אקראי יהיה ניתן להסיק מסקנות חד משמעיות ולהמליץ על השימוש בשמן זית כטיפול למניעה ראשונית.
הפסקות ממושכות יותר בעיסויי לב לפני וסביב מתן שוק חשמלי קשורות בהישרדות נמוכה יותר. ממחקר חדש שפורסם בגיליון יוני של כתב העת סירקוליישן עולה כי הפסקות ארוכות יותר בביצוע עיסויי לב במטופלים עם דום לב לפני וסביב מתן שוק חשמלי קשורות בהישרדות נמוכה יותר של המטופלים. כידוע, במהלך ביצוע החייאה עם שימוש בשוק חשמלי, מופסקים עיסויי הלב סביב מתן השוק. במחקר זה בדקו החוקרים את הקשר בין משך ההפסקות בעיסויים סביב השוק לבין הישרדות המטופלים. החוקרים כללו במחקר זה 815 מטופלים עם דום לב מחוץ לבית החולים, אשר התייצגו עם קצב לב המאפשר מתן שוק חשמלי, כלומר פרפור חדרים או טכיקרדיה חדרית בלא דופק, ואשר עברו החייאה שכללה מתן של לפחות שוק חשמלי אחד. החוקרים עקבו אחר הישרדות המטופלים עד לשחרור מבית החולים. החוקרים מצאו כי סיכויי ההישרדות היו נמוכים יותר באופן משמעותי ומובהק במטופלים עם הפסקה בעיסויים לפני מתן השוק של 20 שניות או יותר, יחס סיכויים של 0.47, וכן עם הפסקות של כ-40 שניות או יותר סביב מתן השוק, יחס סיכויים של 0.54, בהשוואה למטופלים עם הפסקה בעיסויים לפני מתן השוק של פחות מ-10 שניות, והפסקות סביב מתן השוק של פחות מ-20 שניות. החוקרים מסכמים וכותבים כי במטופלים עם דום לב המתייצגים עם קצב המאפשר מתן של שוק חשמלי, הפסקות ארוכות יותר בעיסויי הלב לפני וסביב מתן השוק נמצאו קשורות באופן בלתי תלוי בירידה בסיכויי ההישרדות של המטופלים עד לשחרור מבית החולים. החוקרים מציינים כי ניתן יהיה לקצר בעתיד את ההפסקה בעיסויים לפני מתן השוק החשמלי על ידי שינויים עדינים בתוכנת הדפיברילטורים האוטומטיים, וכן על ידי עדכון והכשרה של מגישי עזרה ראשונה.
האם טיפול בסטטינים במינון גבוה מעלה את הסיכון לסוכרת? ממטה אנליזה חדשה שכללה את המחקרים המוכרים יותר להערכת יעילות הטיפול בסטטינים במינון גבוה, ואשר תוצאותיה פורסמו בכתב העת Journal of the American Medical Association, עולה כי טיפול בסטטינים במינון גבוה מלווה בעלייה משמעותית בסיכון לסוכרת. בהשוואה לטיפול במינון בינוני בחמישה מקרים, נרשמה עלייה של 12% בסיכון לסוכרת עם טיפול בסטטינים במינון גבוה. בסך הכל, 1,449 חולים תחת טיפול בסטטינים במינון גבוה פיתחו סוכרת, זאת בהשוואה ל-1,300 חולים תחת טיפול בסטטינים במינון בינוני. המשמעות הינה שני מקרים נוספים של סוכרת לכל 1,000 שנות מטופל. יחס הסיכויים להופעה חדשה של סוכרת הינו 1.12. באשר לתועלת, 3,134 חולים המטופלים בסטטינים במינון גבוה ו-3,550 חולים המטופלים במינון בינוני הובחנו עם אירוע קרדיו-וסקולרי, כלומר ירידה של 6 מקרים נקודה 5 ל-1,000 שנות מטופל עם טיפול במינון גבוה, או ירידה יחסית של 16%. החוקרים זיהו השפעה שונה של התרופות השונות. בעוד שאטורווסטטין, ליפיטור, במינון 80 מיליגרם, וסימווסטטין, סימווקור, במינון 80 מיליגרם, לובו שניהם בסיכון דומה לסוכרת, התועלת הייתה שונה, עם עדות לטובת אטורווסטטין, ירידה של 22% לעומת ירידה של 5% בסיכון לאירוע קרדיו-וסקולרי. הנתונים תומכים בהחלטת ה-FDA שפורסמה באחרונה, ובה הוזהרו רופאים להימנע מהתחלת טיפול בסימווסטטין במינון 80 מיליגרם, ולעקוב אחר הסיבוכים האפשריים. החוקרים כותבים כי למרות שיתכנו השלכות לעלייה ברמות הסוכר בדם, עדיין לא ברורות ההשלכות ארוכות הטווח. אין ספק כי סך התועלת של טיפול בסטטינים במינון גבוה תומך במתן הטיפול התרופתי.